אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים, אתם על כאן תרבות, 104.9 FM, ברדיו, לייב בפייסבוק וגם בערוץ 11 בטלוויזיה. היום אנחנו עם תוכנית שתתחיל במרוקו ותסתיים ברוסיה. נדבר על מיזם פייסבוקי מסקרן, שנתן במה לסיפורי עלייה של נשים מברית המועצות לשעבר. נמשיך לזכור כאן את התיאטרונים הקהילתיים הפועלים בארץ, דיברנו בעבר על התיאטרון המרוקאי ועל תיאטרון היידיש. והתיאטרון העיראקי, והיום אנחנו נדבר על התיאטרון הקהילתי בשפה הרוסית, יש הרבה כאלה, וכבר איתנו באולפן, בחלק המוזיקלי של התוכנית, היא שרה מוזיקה עכשווית בשפה העתיקה, שפת החקיטיה, הלדינו של יהודי צפון מרוקו, ושם הבמה שלה הוא ללה תמר. ברוכה הבאה.
ברוכים הנמצאים.
מה נשמע?
טוב.
אז ספרי לנו מאיפה החיבור לשפה המאוד מיוחדת הזאת.
קודם כל אהבתי מאוד את ההגדרה ש... סינטזתם שם על המוזיקה שאני עושה, כי זה באמת שפה מאוד מאוד עתיקה, עם בסיס לטיני, מגירוש ספרד, מעורבב עם מרוקאית, ערבית ועם עברית, שזה אולי גם כזה מסביר את הערבוב שלי ואת החיבור שלי לדבר הזה, גם מהשורשים וגם פשוט מהלב, מהתחושה של הבית שלי, הערבוב הזה בין ספרד, אנדלוסיה, למוזיקה מוגרבית, צפון אפריקאית, לשפה,
טוב, תסכימי איתי שהחשיפה הראשונה למוזיקה הזאת מתאים שהיא תהיה בגיברלטר.
תקשיב.
נכון? זה בדיוק האזור.
זה כאילו. בול האזור, זה בול הסאונד, הצלילים, הכל נכון ומדויק.
יאללה, אז ללה תמר, בוא נשמע את המוזיקה ואחר כך יש לי כמה שאלות.
סבבה, סינגל ראשון שזה בעידה.
בעידה, בעידה, סובט אל הקמה, נוסק אל הפסה, אל ניניון או לא ממה. בעידה, בעידה, לבסטידה אין לנה, קסדה קון פפה, קומות אלו פסה. נגרסת בעידה, בעידה איסו הרמנה, פור אמור דה פפה, סבור ביו קריסטיאנאי. בעידה, בעידה, כוולרה תועדה, סירן תוקס יבדה, סוערן קוסקוסו. יאורה קון פפה, מנטקה דה חלו. Casada con Pepe No llores, beida Ni tengas rabina El día de Shabbat Te mandaré la fina Y Pepito, Pepito Cómprame un sisit Cuando tengo un niño Le nombraré Nisim Porque llora el niño Por una manzana Si llora por una Yo le daré dos Una para el niño Y otra para vos Una para el niño
Thank you. לאלה תמר, איזה יופי, וואו. חזק, חזק, חזק. מה שמענו? שמענו סוג של מרוקאית, ספרדית, מילה בעברית פה ושם, נכון?
שמעת הרבה מילים ספרדיות, ישנות. שמעת שבת, שמעת רבינה, מכיר את המילה הזאת כמובן.
כן, כן, מועקה, נכון?
ניטינגס רבינה, שלא תהיה לך רבינה, כי לנות שזה שבת, בערב שבת, תמנדלת דפינה, אני אשלח לך דפינה, חמין, כאילו.
איזה יופי. אז ספרי קצת יותר על השפה הזו, במה היא שונה מנגיד סתם שפת הלדינו הרגילה?
אין לדינו רגיל. יש לדינו, הלדינו בעצם ספג את שפת המקום ואת תרבות המקום שבה הוא היה נמצא. אז אם הם גורשו לספרד, אם גורשו ליוון מספרד, התערבבו בשפה המילים יווניות. כמובן שתמיד היה את העברית גם, את המילים העבריות. עם בולגריה, אז מילים בולגריות, עם טורקיה, מילים טורקיות.
כן. וכן ובמרוקו מילים ערביות, מרוקאיות?
ערביות, מרוקאיות, ומה שמיוחד גם ששונה בזה מלדינו אחר, זה שהפרוטקטורט הספרדי שהיה שם, כן. המשיך לקיים שם איזשהו דיאלוג עם ספרדית שכל הזמן המשיכה והתקדמה. אז הם בעצם מדברים ספרדית שהיא גם, היא כבר לא ימי ביניימית.
כן.
היא קצת יותר עדכנית ויותר
מורבבת עם ספרדית יותר מודרנית, כי באמת זה אזור בצפון מרוקו שהיה בשליטת ספרד עד לתקופה אחרונה. מאיפה, אני חייב להבין ככה, זה לא הדבר הכי שגרתי בעולם לשיר בשפה הזאת, וזה באמת יוצא דופן, כלומר זה חלוצי אפילו הייתי אומר, אין לנו הרבה תקליטים ומוזיקה בשפה הזאת.
כן,
איך זה הגיע
אליי? זו פעם ראשונה שזה אלבום שהוא, אפשר להגיד שהוא לא אתנוגרפי, או לא,
כן.
שהוא מוקלט ו
צריך להזכיר את זיו האתר שעשתה ככה כמה עבודות בשפה,
נכון,
שפת החקיתיה,
נכון.
אבל זה היה יותר פרויקטים של שימור, את באה ויוצרת פה משהו מקורי, חדש.
מה שקרה לי בעצם זה באמת ישבתי ואספתי הקלטות כאלה, רק של נשים, אני אציין שזה גם חשוב לי, בעיקר שירת נשים, ומשהו שמיוחד בה זה שירת נשים של היום-יום. זה לא איזשהו שירה דווקא יהודית ששימרה איזשהו קודש, אלא שימרה יהדות של חול, של נשים,
כן.
של איזושהי תרבות מאוד מיוחדת שנוצרה שם בין הנשים האלה, ואפשר להבין המון מהתרבות שלהן ומהיום-יום שלהן דרך השירים. וואו, עבד לי הקו מחשבה.
את שמעת את השפה הזו כילדה בבית?
לא, אני שמעתי בבית פורטוגזית ומרוקאית.
אוקיי, מאיפה הפורטוגזית?
אז אבא שלי נולד בברזיל.
אוקיי.
ואימא שלי נולדה במרוקו, וזה גם חלק מהעניין, כי השפות הלטיניות, גם שרתי אופרה בנערותי, שגם היה תמיד בשפות לטיניות, השפות הלטיניות תמיד היו משהו מהבית, וגם המרוקאית. אז חקיתי היא בדיוק החיבור הזה, המפגש הזה, בין שתי העולמות השפתיים האלה.
מדהים. בין צפון לדרום או בין מזרח למערב.
בדיוק. גם וגם וגם וגם.
בדיוק. אוקיי, בואו נשמע עוד שיר. מה יהיה השיר הבא?
אז לא, נראה לי רחלה.
כן?
כן, נעשה שיר שהוא גם שיר על אישה. כל השמות, זה שירים, זה שמות של נשים. הוא שיר שעשיתי לו עיבוד וגם הוספתי לו, בעצם לקחתי את הבסיס וגם כתבתי לו תפקידים, וגם בבעידה לקחנו את הבסיס, הוספנו להם, כתבנו תפקידים, הכל בהפקה של אורי וינוקור גם, שחשוב לציין.
סחתן, והחברים שלך כאן?
מתן כספי. ושרון מנצור, המדהימים.
סחתן. אז אנחנו שומעים את השיר, אללה. לא, סליחה.
לא, שיר רחלה. רחלה. רחלה.
Thank you.
صراح لاستيموزا لاستيماك ديو لديو siendo mujer de quien era mujer de un gobernador siendo mujer de quien era mujer de un gobernador y un día yendo a paseo con sus damas de valor راحل
זוללה תמר, איזה מהממת.
תודה.
ממש, 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 ממש. אז רק התחלת בעצם בפרויקט הזה, מה התוכניות להמשך? יש אלבום בדרך, הופעות,
יש,
חול, כן. משהו?
האמת שבדיוק חזרתי ממרוקו.
אוקיי.
מהפסטיבל האנדלוסי, ששם נשארה ממש מוזיקה מסורתית אנדלוסית ושעבי, שזה כן. העממי, אבל... זה כבר, אתה יודע, זה כבר השלב הבא, האלבום הזה הוא כבר...
התחלת במרוקו, זאת אומרת, אני חשבתי שקודם כל את תתחילי כאן, תבני את עצמך כאן, ואז תוציא את זה למרוקו, את אומרת קודם כל שם דווקא.
כן, דווקא במרוקו, כן? אני יותר מוכרת במרוקו, אני חושבת. אני הולכת, לפעמים, אתה יודע, אני נוסעת, אנשים מזהים אותי.
וואלה.
שזה מטורף, זה חוויה מטורפת, אבל הם כל כך מלאים באהבה למוזיקה ולתרבות, והם מחוברים מאוד להיסטוריה שלהם.
לסיפור היהודי.
לסיפור היהודי מוסלמי, המוגרבי.
כן. איזה יופי.
כן, למסורת. זה דבר שקשה להאמין עד שלא...
אז מה את אומרת על אלבום? הוא בדרך?
כן, כן.
אוקיי.
הוא כבר קיים.
2020, כאילו?
כן.
אוקיי.
בדיוק דיברנו על זה היום, זה כנראה יהיה יוני 2020. יש עוד שני סינגלים שאנחנו נוציא. והאלבום הוא בעצם כולו בחקטיה, כולו בחקטיה, חוץ משיר... אחד.
שאותו אנחנו נשמע עכשיו?
נכון.
אוקיי.
יפה, עשיתי הכנה טובה.
זה אללה, נכון?
זה אללה. עכשיו, ללה, אתה יודע מה זה ללה, לא?
גברת, לא?
נכון. ליידי מכובדה, אבל. מכובדה מאוד. אז ללה זה ליידי, ונוסף זה גם שם של משוררת קשמירית מהמאה ה-14, שהיא אחת ההשפעות החזקות שלי בדרך, בחיים שלי. מאוד
מה. עכשיו מישהי גם מהודו. לגמרי. היה פה ברזיל, היה פה...
לגמרי. אוקיי. זה פיוז'ן, אבל ללה המשוררת היא, אני ממליצה לכולם לקרוא באמת.
חפש, סקרנט.
ממש. יש לי פה, אני אתן לך לקרוא אחר כך. אז אללה, רגע, אני רק אספר, שזה שיר שכתבתי, הוא בעצם השיר המקורי שכתבתי והלחנתי, הוא בעצם איזשהו רצף של שמות, של אלות, של שמות של נשים מתרבויות שונות שהן...
וואו, חזק.
כן, והפזמון הוא יצא באנגלית, שזה all in one, הם כולם אחת.
אלה לא יללא, 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 אלה לא יללא. דמטר אום, תמר הלילית, מימונה אשרה, ימנג'ה. דמטר אום, תמר הלילית, המימונה אשרה, ימנג'ה. דמטר אום, תמר הלילית, מימונה, ימנג'ה אשרה. ותה מריה
להגיד, ללה תמר כאן, וזה היה ממש כיף.
איזה ממש כיף, גם לנו.
להקשיב, וזה פעם ראשונה שאני שומע את רוב השירים שהבאתם. מהמם, מאחל לך בהצלחה.
אמן.
אלבום ביוני, החורף יעבור.
יש ב-12 ל-12.
יש הופעה גם?
הופעת.
איזה כיף.
השקה באזור.
מועדון האזור הופעת... בתל אביב, נכון?
כן, ממש עוד
ללה
שבוע.
ללה תמר תהיה בעוד שבוע במועדון האזור. תודה רבה. ואנחנו תכף ממשיכים, כמה צלילים וממשיכים.
שרון מנצור,
סיר לו מוי גליקה סוימה grand Dieu. Fleur d'amour qui a neuf si mysticardia. Ah, ya Habibi, ah, ya Leleli, ah. Ta Dieu soukili, stas un emeli, oine. Απ' την αραπιά. Α, μη συρνού μαγική ζωτική ομορφιά. Τρέλα θα μου έρθει, δεν υποφέρω πια. Αχ, θα σε κλέψω μέσα απ' την αραπιά. Μαύρο μάτα μη σειρνού μου τρελή, η ζωή μου αλλάζει με ένα φιλί. Αχ, για χαμπίμπι, με ένα φυλακί. Ματάκι, ο είναι. Α, μη σειρνώ μαγική φωτική ομορφιά. Τρέλα θα μου έρθει, δεν υποφέρω πια. Αχ, θα σε κλέψω μέσα απ' την αραπιά.
קפה גיברלטר בכאן תרבות. תיאטרון קהילתי הוא אחד המוסדות החשובים שקיימים לקהילה ולתרבות בפריפריה, ואנחנו דיברנו בעבר כאן על תיאטרון מרוקאי ותיאטרון ביידיש ועוד כהנה וכהנה, והיום אנחנו נזכה להצצה לתרבות קהילתית ענפה של תיאטרון קהילתי בשפה הרוסית. אז פסטיבל קולומבינה הוא התירוץ שלנו לדבר על הנושא. בראשון לציון מתקיים השנה זו הפעם השלישית. למעשה הוא התקיים כבר בנובמבר, אבל חוזר ליום נוסף, נכון? בשבת הבאה.
נמצאת איתנו כאן, אנחנו משלימים את המלחמה.
נמצאת איתנו כאן אולה פרמינגר, רכזת תרבות עולים, פרויקטים מיוחדים בתחום התרבות, היא יוזמת ומפיקת הפסטיבל. שלום אולה, מה נשמע?
שלום, מצוין.
אז תציגי לנו ככה את היקף התופעה, על כמה תיאטרונים אנחנו מדברים, איפה בארץ.
אוקיי.
ספרי לנו.
טוב, אז כשהתחלנו את זה לפני 3 שנים, וקראנו, עשינו קול קורא, היו לי 9.
9 תיאטרונים.
9 תיאטרונים.
מה זה אומר תיאטרונים? אבל קבוצות?
עכשיו,
קבוצות
תשמע,
קטנות,
תשמע.
ששחקנים?
לא, יש קבוצות שזה 20 אנשים, ויש כאלה של 30 אנשים.
Okay.
עכשיו, מה שנורא מעניין בקבוצות האלה, קבוצות רבות למדי, זה שזה קבוצות של דורות. מתחילים, okay. נגיד, לפעמים מתחילים מילדים, כמו למשל באפולה. הם מתחילו מילדים, ואז הצטרפו הסאבים שמביאים,
וואו.
ואז ההורים החליטו גם. ומדובר בתופעה מאוד מאוד רצינית, קהילתית.
זה, זה, כן. זה, חובב, זה לא אנשים שהם בוגרי בן צבי או...
עכשיו תראה,
אנחנו... בן צבי.
לא, לא, אבל אנחנו מדברים פה, לא. אנחנו מדברים פה על תופעה יותר מעניינת ומורכבת היות, ואנחנו מדברים על עלייה, הגירה. זאת אומרת שהתערובת יכולה להיות כן. הרבה יותר מורכבת מפשוט תיאטרון של חובבים לגמרי.
אז זה משהו בין חובבים למקצועיים.
יש הרבה מאוד חובבים, אבל יכולים להשתרבב שם כן. גם מקצועיים שינחו, שישתלבו, שהמון זמן לא שיחקו.
אני מבין. אז אני מחזיר אותך לזה שאמרת שהיו בהתחלה אוקיי. 9.
התחלנו מ9, שנה שאחרי זה היה 12, והרי יומיים אחרי שפרסמנו השנה, היו לי כבר 24 תיאטרונים, ולא יכולתי וואו. להכיל יותר, כי ביקשו הרבה יותר.
מאיפה?
עכשיו, אנחנו מתחילים ככה. ערד, באר שבע, אשקלון, אשדוד, ראשון לציון,
בכל
רחובות.
בכל מקום שיש בו ריכוז של הקהילה כן, דוברת הרוסית.
ויוקנעם, נצרת וכו' וכו' כן. וקריית ביאליק. זאת אומרת, אנחנו ממש מדברים על פריסה ארצית, ועוד לא הגענו ממש לקצוות, וואו. כי יש ממש בכולם.
זה דבר אדיר שקורה מתחת לפני השטח, ואני מודה שלא ידעתי על קיומו בכלל.
זה דבר מדהים, כי מדובר בתופעה שהיא... אמנם אנחנו קוראים לה תיאטרון קהילתי, והם באמת עושים הרבה מאוד דברים קהילתיים, אבל הם כולם עובדים מאוד מאוד ברצינות, והרמה שהם מגיעים אליה במה שהם מביאים אלינו, כן. היא כבר רמה של הנאה מוחלטת לקהל, שלא מגיע לתמוך, אתה יודע, יש לי אולמות מלאים, יש לי אולמות
כן.
מלאים
אנשים לחלוטין. שבאים לזה כבילוי לכל דבר.
כבילוי לכל
אנחנו
דבר.
אנחנו מדברים בעצם על קבוצות, שהם מרימים הפקות ממש, כאילו...
ומה שמעניין בתיאטרון קהילתי, אתה בטח יודע את זה, מקבוצות אחרות, כולם תופרים, כולם נהגים, כולם מסייעים, כולם,
כן,
בדיוק, כולם סאונדמנים, אנשי תפאורה, וזה לא רק זה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים בכל זאת, אני, כאילו, בתופעה של עולים, אז המעגלים הם הרבה יותר גדולים. זאת אומרת שזה לא רק המעגל הצער, שזה נחמד ואחלה, לא. אנחנו מדברים על חברים וחברים כן. של חברים, והקמנו
תיאטרון.
מפעילים
את כל המשפחה והחברים.
ואנחנו מגיעים, נגיד, בראשון לאיזה היקף של 400 איש שמסתובבים וואו. מסביב לאיזו תמיכה מאוד גדולה, שברגע שנותנים קריאה, יאללה, יש הצגה, בואו, כי אנחנו עושים, נגיד, יש לנו תיאטרון, והמפיקה השותפה שלי היא מנהלת של תיאטרון כזה, רפאלה דלהי. אז אנחנו גם עושים הצגות במהלך השנה, והם באמת כולם חובבים. אנחנו נותנים קריאה שיש לנו הצגה, והאולם מלא במיידי, וואו. וזה באמת לא רק בשל התמיכה ואיזה יופי, איזה חמודים הם לא, כי נותנים תוצרת ממש טובה.
אז הרעיון של הפסטיבל שאת מפיקה הוא לקחת את כל התיאטרונים החצי חובבנים, חצי מקצועיים האלה מכל רחבי הארץ, ולתת להם ממש במה... גדולה, כאילו,
נכון,
שמעותית, בתוך פסטיבל.
נכון, כי מה שקורה זה, יש כאלה שמצליחים לפרוץ טיפה החוצה, יש כאלה שאיכשהו שם משתכשכים בתוך ביצה עם הבעיות כן. העירוניות והחוסר יכולת להשיג איזשהו תקציבון, והם כולם עדיין עובדים, עובדים כמו מטורפים. כי היות ואנחנו שוב, אנחנו מדברים בהגירה, בעלייה, אז האנשים האלה זה מין חיים שניים בשבילם. זאת אומרת, אם אתה פעם חלמת להיות שחקן ולא הצלחת, אוקיי, יש את זה. ויש כאלה שפתאום מוצאים את עצמם, כי אנחנו מדברים על משחק.
כן.
והיכולת כאילו להמציא את העני החדש הזה. כאילו, אתה יכול...
עוד בארץ אחרת מהארץ
שבאים. כן, פה אתה אולי מנקה, ויש הרבה, אני רואה הרבה כאלה שפעם היו מהנדסים וזה, עכשיו היא מנקה, היא כאילו מבשלת, היא באיזה קיוסק. ואז היא באה לתיאטרון והיא שחקנית. ובשביל אנשים שהם כאילו, בשבילם זה החיים השניים שלהם כן. בעלייה, זה דבר שנותן המון המון כוח.
תחושת שייכות גם אולי.
תחושת שייכות, ומה שנורא מעניין, וזה אני כבר למדתי לא רק מהתיאטרון שלנו שאני מכירה, אלא מכולם, הם חוגגים ביחד את החגים. הם כאילו מקסים. מבלים המון מהם את הזמן המשותף שלהם, את השבתות, את הפיקניקים. זאת אומרת, זה באמת מדובר בקהילות תיאטרון שלמות.
ספרי לי קצת על הקהל. מי הקהל שמגיע להופעות? רק דוברי רוסית, נכון? כי ההצגות עצמן הן ברוסית.
ההצגות עצמן הן ברוסית, ושוב פעם, היות ואני מכירה היטב את העניין של התיאטרון הקהילתי, אז כן. פה אנחנו מוסיפים גם את שיטת סטוניסלבסקי, אצל רבים מהם אנחנו...
מה שאומר?
מה זה אומר? זה אומר ש... אנחנו, הרי תיאטרון קהילתי, הוא מתחיל מזה שבאים מקהילה הרבה פעמים, שופכים את הסיפורים שלהם, עושים מעין סצנות, זה כולם.
מהחיים.
זה כאילו כן, זה, כן, יוסי כן. אלפי, תיאטרון קהילתי, זה כאילו זה מהחיים. אחרי זה, נגיד, עולים לאיזו רמה של סקטשים, של מערכונים, אוקיי? או שלא עולים לשם. ומה שקורה לפחות אצל הרוסים, היות והם באים כן מתרבות שהרבה מאוד כאילו מחשבה לפחות שהיא
גבוהה, כאילו?
גבוהה.
אוקיי, אני עוזר לך.
כן, אז קודם כל התיאטרון, הבסיס שלו, שיטת סטניסלבסקי, באמת לעבוד מבפנים, מהתחושות, ורוצים לעשות תיאטרון ממש. זאת אומרת, רוצים מחזות, רוצים צ'כוב, רוצים כל מיני מחזות, וזה מה שכאילו, וזה המאמץ האדיר להעלות באמת הצגה. יש לי הצגות של שעתיים שאנשים מחזיקים לגמרי, זה מרתק, והם כאילו מצליחים באמת להביא הצגות של ממש מהתיאטרון העולמי. יש את התיאטרון הרוסי, בסדר, אז יש לנו צ'כוב, אבל יש לנו גם המון תיאטרון אנגלי ותיאטרון ספרדי ותיאטרון רוסי ותיאטרון ישראלי, וגם הרבה מאוד יצירה באמת עצמית.
תראי, היה כאן לא מזמן מישהו מתיאטרון היידיש, והוא אמר שבהצגות שלהם יש גם תרגום שמאפשר למי שלא דובר את השפה להגיע גם וליהנות מההצגות.
בדיוק.
מה קורה בעניין הזה אצלכם?
לפחות אני...
אני יכול לבוא ליהנות?
אני הכרזתי...
בתור מי שלא דובר רוסית?
הכרזתי שהיות והתופעה היא כל כך מרשימה, והתוצרת היא כל כך טובה, זה לא הגיוני להשאיר את זה בתור נישה, זה לא נישאי. ולכן אני כן, לפחות לאיזה 4-5 הצגות שנה הבאה, אני כן הולכת לעשות תרגום. נראה אם נעשה את זה באוזניות, אני לא חושבת שנעשה את זה בכתוביות, בכל זאת מדובר בקהילתי, אבל...
זה צריך להיות נוח, כן, וגם אין תקציב בטח יותר מדי לכל ה... זה הפקה, לא?
זה הפקה, תקציב כרגע, כן, יש לי, גם אני באה מתוך החברה העירונית של ראשון, ויש עזרה של משרד הקליטה ושל אגף הקליטה העירוני של ראשון לציון. עדיין, כמובן, כאילו, יש לנו, נגיד, השנה 8 ימים של פסטיבל, 26 הפקות מקור, זה המון, זאת אומרת, זה הרמה מטורפת לחלוטין.
אספרי קצת איזה הצגות אפשר לשמוע, לראות?
איזה הצגות אפשר לראות. השנה נורא מעניין, הביאו המון קומדיות. זאת אומרת, כנראה שזה רוח הזמן. כי נגיד, שנה שעברה היו המון סיפורי נשים, קוראי לב, כל מיני דרמות. פתאום השנה אני רואה, ורציתי להגיד להם, חבר'ה, בואו נעשה קצת שמח. פתאום אני רואה כולם, חוץ מאיזה שניים, מתוך ה-26 הצגות, מביאים קומדיות. וזה נפלא, וזה קומדיות אנגליות, סלאפסטיק, קומדיות מטורפות, קומדיות יותר אינטלקטואליות. באמת, כאילו, יש אנגליות כמה מבריקות לחלוטין. יש מהמחזאות הרוסית החדשה שכאילו שהיה מעניין להכיר, אבל באמת איזה ערב רב של דברים שהם כאילו בין חיוך לבין ממש קומי נהדר, וזה נפלא לעלות לאנשים את המצב רוח בצורה
מרתק ממש, וחשוב מאוד. אני מאוד מודה לך. פסטיבל קולומבינה, אנחנו מדברים על השבת ה-14 בדצמבר בבית העם בראשון לציון.
נכון, אנחנו מ-12 עד 9 בערב, יש לנו איזה 6 הצגות ברצף.
תודה רבה, אולה פרמינגר.
תודה רבה.
להמתין לסוף הטוב. יום ראשון כמעט, יום שני את נעלמת, ביום שלישי אני לבד, ואז נשכב על הגב, תפך על הבטן והמוח רץ, הו, עובד כמו חמור, עם סוזה אני עבד והמוח רץ.
קפה גיברלטר בכאן תרבות, אנחנו נשארים בנושא הבא גם עם הקהילה הדוברת הרוסית בארץ. רוסיות בלי חוש הומור וחבריהן, זהו שמה של קבוצה ותיקה בפייסבוק, שחברות פה היום לא פחות מ-20 אלף נשים יוצאות ברית המועצות. בשבועות האחרונים קרה דבר מאוד מעניין בקבוצה, כשהחברות התחילו להעלות שטף באמת ארוך. אני שמעתי שמדובר ב-200 סיפורים כבר?
300.
ועוד 200 בדרך, וואו. סיפורים של עלייה, מרתקים, מרגשים, אני קראתי כמה עשרות, אי אפשר להפסיק, מספקים הצצה נדירה לפצעים וגם לדברים היותר מרגשים, היותר חיוביים של העלייה מברית המועצות. אז נמצאות איתנו כאן שלוש ממנהלות הקבוצה, ריטה וולוסין, עורכת הדין יבגניה גלוחמן ואסתי שינדרוביץ'. מה העניינים?
מעניינים. אז רק נציין כבר מההתחלה,
יש לך איזה תיקון.
לא רק קבוצה של נשים יוצאות ברית המועצות,
וחבריהן.
גם גברים.
אז יש גם כמה חברים.
חבריהן, כולל גם גברים.
כולל אותי אגב, אני גם שם.
בדיוק, כולל גם גברים וגם יוצאי
מדינות אחרות.
מקום אחר, כן.
כן, יפה. אז תראו, אני, כשקראתי את זה, וואו. קודם כל, כמות מאוד גדולה, וזה יצא מתחומי הקבוצה בענק. זאת תגובה, הוואו הזה, זו תגובה שמשותפת להרבה אנשים, נכון?
כן, ולנו, לפני כולם אפילו, זה גם משהו שאנחנו כמנהלות הקבוצה לא
צפינו
בכלל, כן. בעצם זה התחיל סביב יום העלייה, וזה משהו שקורה כל שנה סך הכל, מצוין כל שנה, והשנה ריטה לדעתי פרסמה סיפור עלייה, כפי שנהוג, ופתאום זה התחיל איזשהו פרץ אדיר לגמרי של שיתופים נורא אישיים, נורא מפורטים, וכל אחד גורר אחר, וכל אחד מזכיר למישהו משהו שהוא גם חייב לספר, ובאמת זו תופעה שהפתיע אותנו מאוד.
ריטה, אז את העלית את הסיפור הראשון שגרם לכל הפרץ הזה?
כן, אני העליתי
פוסט, מה היה שם בסיפור הזה?
זהו, אני העליתי פוסט יחסית כללי, אמרתי שהיום יש חל יום העלייה, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לדבר באמת על העלייה שלנו, ו... והלוואי והמשאבים שהיו מופנים ביום הזה, היו מופנים לפתרון הבעיות הייחודיות שלנו, ולאו דווקא לציון יום, ואז יום אחד בשנה, ואז שכחנו מכל הבעיות ומכל שדורשות מענה עד היום למעשה. וגם כתבתי כמה מילים אישיות על הסיפור שלי, אבל ממש בפרטים כלליים כתבתי על הבריונות בבית הספר, על הקשיים בשנים הראשונות. וכנראה שזה באמת פרץ איזשהו סכר אצל כל החברות והחברים. כי באמת הוצפנו.
יבגניה, אני רוצה להמשיך איתך. למה דווקא השנה את חושבת שקרה הדבר הזה במקרה, או שיש פה איזה משהו שכאילו התגבש עם השנים ופתאום התפוצץ?
קודם כל, חלפו כמעט 30 שנה
מאז העלייה הגדולה, ממיליון ששינה את מזרח התיכון, איך שמכנים הרבה את העלייה. ואני חושבת שב-30 שנה האלה גם התבגרנו, הרבה מאיתנו, גדלנו פה, התבגרנו, גם הפנמנו את השיח הישראלי, ובכל זאת בשיח הישראלי כן נהוג במקובל היום, ובכלל אולי בעולם, לדבר על הפצעים ולדבר על כן. הדברים. ואני חושבת שאחרי התקופה באמת מאוד מאוד ממושכת, שהסיפור היה מושתק, ועלינו גם לא דיברו, וגם לצורך העניין, לא אני לפחות, אני עליתי ב-2002, ושמתי לב עוד אז שאני למעשה לא למדתי בבית ספר, למשל, על העלייה של שנות ה-90, שזה כמעט מיליון איש. למדנו על עליות אחרות, ראשונה, שנייה, שלישית, עליות של עדות המזרח, אבל עלינו לא הייתה מילה. ואני חושבת שעכשיו, כעבור 30 שנה, אנחנו כבר הגענו לאיזושהי מסקנה שהגיע הזמן לפתוח, הגיע הזמן לדבר עלינו. אני גם חושבת שאנחנו מרגישים פה באיזשהו מקום, מספיק בבית ומספיק כן. חלק מהמדינה. ואני באופן אישי גם רואה את זה כמטרה, נגיד מבחינתי. אני רואה את עצמי, ופה אני אדבר גם בשם עצמי. כחלק מהמדינה, אני חיה פה, עשיתי פה קריירה, הקמתי פה משפחה. אני רוצה שיקשיבו לי, אני רוצה שיקירו את הסיפור שלי, בדיוק כמו שמכירים סיפורים של עליות אחרות, וזה מאוד מאוד מבורך, וככה זה צריך להיות. ואני חושבת שזה איזושהי כזאת תחושה שהיא...
כן, תחושה לכולנו.
משותפת לכולם.
מדהים.
הגיע הזמן שנספר על עצמנו.
אסתי, על מה הסיפורים מעידים? יש משהו, יש סיפור שחוזר על עצמו שם?
יש בהחלט, יש נושאים שחוזרים על עצמם. הסיפורים הם מגיעים בנימות שונות, ויש אנשים שהסיפור שלהם, ההגשה שלהם של הסיפור היא יותר אופטימית, ויש כאלה שיותר באמת רוצים לדבר על הקשיים ועל מה שכואב להם. אבל יש כמה תמות שחוזרות. אחת זה השתלבות בבתי ספר, כמובן.
השתלבות, את מתכוונת.
כל אחד והסיפור שלו באמת, זה תלוי בהרבה דברים, גם בגיל שמגיעים, גם במקום שנוחתים בו. ראינו שזה משפיע מאוד. מי שנגיד, מי שהגיע, האם היו כבר עולים אחרים, האם הייתה כיתת אולפן, או שנטשו אנשים, פשוט שמו אותם בכיתה שהם לא מבינים אף מילה, ופשוט ציפו מהם להתמודד. ומי חווה גזענות, מי זה, אז זה נושא שחוזר, איך מגיעים בפעם הראשונה לבתי ספר. גם הרבה אנשים מתארים איך הם הגיעו לבושים כזה, הכי כזה מהודר, כמו שהולכים עם זר פרחים, עם זר פרחים למורה, ועם סרטים בשיער, ועם גרביים עד הברך, וכן, כולם מתארים את המפגש התרבותי הזה שהשאיר עליהם שוק כבד, ו... אז זה אחד הנושאים באמת בבית ספר. הנושא השני הוא העוני שמתמודדים איתו. הרבה פעמים אנשים שמגיעים ממצב של ההורים יש קריירה ותנאים...
כן, עוני פתאומי כזה.
הכל. כן, זהו, זה פתאומי. לפעמים זה גם זמני יחסית, אבל זה כן משהו שמגיע כמכה שפתאום, כאילו, אנשים גם... זה גם תלוי כל אחד ברמת המוכנות שלו, אבל אנשים מגיעים לדירות ריקות שאין כלום, בלי בגדים, בלי...
קראתי סיפור אחד על מישהו שפשוט הגיעו לקריית חיים או משהו כזה, ופשוט האוטובוס הוריד אותם, והם היו צריכים...
כן, זה כל אחד...
לא ידעו ללכת אפילו.
באמת, אם היו פה אנשים שעזרו, אז זה באמת אחד הנושאים. הנושא השני זה באמת היחסים עם ההורים, שמגיעים למצב שבדרך כלל הילדים לומדים עברית יותר מהר, והם עושים בבית ספר, וההורים יוצאים לעבוד, רוב הזמן בעבודות, עבודות של ניקיון או בנייה, עבודות כפיים, וההורים אין להם את האפשרות ללמוד עברית כמו שצריך, גם יותר קשה להם כי הם מבוגרים. והילדים בעצם מתחילים מהרבה בחינות לנהל את כל הבירוקרטיה.
כן.
מי שכתבה שהיא תפחה בחתימה על חוזה דירה כשהייתה בת 9, למשל.
וואו.
זה כל מיני דברים ש...
חזק.
כן, שבעצם הילדים הפכו להיות מסורים.
ריטה, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו שומעים כאן, אתם שמעתם סיפורים שהם סיפורי הגירה קלאסיים, או שיש כאן דברים שהם מיוחדים לישראל? נניח למשל נושא היהדות.
כן.
או האחריות של המדינה, או דברים כאלה.
כן. אז באמת יש הרבה קווי דמיון בין סיפורי הגירה קלאסיים לסיפורים של העלייה שלנו, כי בכל זאת מעבר בין מדינה למדינה גורר איתו לצערי כל מיני תופעות שהן בדרך כלל פחות מחיוביות. אבל יש גם, חשוב מאוד לציין את זה גם, יש את הפן הייחודי הזה בעלייה שלנו לישראל, הזמינו אותנו. קראו לנו לבוא, אמרו לנו, אתם יהודים, בואו. הייתה פעילות מאוד ענפה של סוכנות, של כל מיני גורמים. הייתה פעילות מאחורי הקלעים פוליטית שסגרה את שערי ארצות הברית, למשל, באותה התקופה, בפני יהודים ובכלל אנשים שרצו להגר מברית המועצות לשעבר למדינה אחרת שנה ישראל, היו כאילו כל מיני דברים כאלה שגרמו לכל כך הרבה אנשים להגיע לכאן.
הזמינו אותה, הזמינו אתכן לפה, ולא קיבלו את זה יפה.
ואז מצד אחד יש את הגורמים של הממשלה והמוסדות המדינה שמזמינים ואומרים, בואו, זו מדינת היהודים, אתם שייכים כאן, זה הבית שלכם, זו המולדת ההיסטורית שלכם.
ואז מגיעים הביתה.
ואז מגיעים הביתה, וכמו ששם היית יהודיה מסריחה, פתאום פה את הופכת להיות לרוסיה מסריחה. וזה לא משנה מאיזה מדינה הגעת, לא עושים שום הבחנה בין כל עשרות המדינות שהרכיבו את ברית המועצות לשעבר, כולם רוסים, כולם גויים, כולם מסריחים.
אתה גם אוקראינית, נכון?
אני אוקראינית, כן. אני בעיקרון ישראלית, נולדתי באוקראינה.
כן, ממוצא.
כן. אני לא, באופן אישי, לא מרגישה זיקה לאוקראינה, אבל אוקיי. בכיתה ג' היה לי מאוד חשוב להדגיש את זה, שאני בכלל אוקראינית, כשצעקו לי רוסיה מסריחה ביסודי שלי.
אני אוקראינית מסריחה.
נכון. אז לא, הקטע של המסריחה אף פעם לא הדגשתי אותה, כי לא חשבתי שזה נכון, אבל היה לי חשוב לדייק, להעמיד את הדברים על דיוקם. וזה באמת מעיד על איזושהי...
יש קצת הומור בקבוצה, חסרות הומור.
כן, כן, הומור עצמי לא חסר, אנחנו, כן. וזה באמת איזשהו מחדל של המדינה, שלא עשתה שום הכנה עם האוכלוסייה הקולטת, שלא עשתה שום הכנה בבתי הספר. זה שילדים הגיעו ולא ידעו לדבר, ובמקרה, אם היה שם ילדה אחרת שדוברת רוסית, אז אפשר לבקש ממנה לצאת לשירותים. זה לא מצב תקין, זה לא מצב שהיום נראה למישהו הגיוני. אבל אז, עם כמות האנשים שהגיעו, הייתי מצפה לקצת יותר הכנה, ליותר, וזה, רואים את זה במקומות הבודדים שכן עברו את ההכנה הזאת, ושאנשים כן היו מקבלים ופתוחים. השילוב של העולים במקומות האלה הוא שמיים וארץ לעומת מה שרובנו עברנו. כך שזה אפשרי.
אני חושב שעולים, הסיפורים האלה, דברים שאני חושב שהמדינה אמורה להיכנס לקבוצה שלכם וללמוד את מה, את מה שכתוב שם. אני רוצה לעבור אלייך, אבגניה, את עורכת הדין כאן בקבוצה. יש כאן נושאים משפטיים, חוקיים מאוד מאוד בולטים. אני חושב שיש כאן הפקרה, כי אנחנו מדברים על, שאנחנו מדברים על הקהילה האתיופית, יש הפגנות, וכולנו יודעים שהייתה שם קליטה מאוד בעייתית, אבל כשמדברים על קהילת יוצאי ברית המועצות, אז התפיסה שלנו היא שהייתה עלייה נהדרת ומוצלחת ואין בעיות, והנה לא.
אני רוצה להתייחס לזה ולחלק בעצם את התשובה לשניים. אני חושבת שכן, במובן מסוים, הקליטה הייתה מאוד מוצלחת. אנחנו רואים גם בקבוצה היום הרבה אנשים שמשתפים בקבוצה, יש להם תארים, יש להם קריירה, לפחות לחלק יחסית משמעותי אצלנו בקבוצה, ובאופן כללי גם הורים שהגיעו בגילאי 40, הרבה הצליחו אחרי קשיים מאוד מאוד קשים, גם לחזור ולעבוד במקצוע שלהם, הרבה גם לא. אבל הרבה כן הצליחו. אז להגיד שהקליטה לא הייתה מוצלחת או שזו עלייה לא מוצלחת, אני לא הייתי מגדירה את זה ככה. אבל בהחלט, כמו גם בעלייה של אתיופים, שבאמת היו הרבה מאוד קשיים, והיה חוסר טיפול של המדינה, ולפעמים בצורה קיצונית. המדינה יכלה לסייע ולקדם את כל העליות יותר, גם את העלייה של האתיופים וגם את העלייה שלנו, לקדם יותר. כי בסופו של דבר, ממה המדינה הזאת מורכבת? היא מורכבת מאנשים. בניגוד למדינות אחרות, אין לנו נפט, וסיפורי גז, כולם יודעים מה הסיפורים, שזה לא כך ברור. אין לנו משאבים אחרים. המשאב הכי, המשאב הכי עיקרי של המדינה הזאת הוא משאב האנושי. אנחנו, באמת, כל האנשים שחיים כאן, זה אנשים שעושים את המדינה הזאת, וזה אנשים שיכולים לקדם אותה. אז דווקא אני כן רואה הפקרות של המדינה, שלא לוקחת את החומר האנושי המצוין שהגיע בכל העליות, ולא מנסה לקדם אותו, ולא מנסה לאפשר לו להתקדם יותר, ממה שכאילו אנחנו לא אמורים להיאבק פה עד כדי כך. בסופו של דבר זה הבדל בין עלייה להגירה. עלייה לגמרי. זה חזרה הביתה. לגמרי. הגירה זה באמת לך תוכיח את עצמך במקום חדש.
אסתי, אנחנו מתקרבים לסיום. הסיפורים, דיברנו על 300 סיפורים שכבר עלו, עוד 200 בתור, את אומרת.
כן.
הם יצאו מגבולות הקבוצה, כלומר, הם עלו בפורמט של פייסבוק, אבל אני חושב שהם לא יכולים להישאר שם בפייסבוק, נכון? הם צריכים לצאת לגמרי מ...
כן, בהחלט. ולנה רוסובסקי, שהיא מקימת הקבוצה, ו... האמה הרוחנית שלנו היא באמת עובדת על זה כבר הרבה זמן, ואנחנו גם, אנחנו מאוד מאוד רוצים שזה יצא החוצה, אנחנו מאוד רוצים שבמערכת החינוך יקרו את הדברים האלה, בדיוק. ושאנשים, כן, שאנשים יכירו את זה, כי זה באמת, זה פיסת היסטוריה של המדינה, ושגם יש לה השלכות להווה ולעתיד, וזה משהו שאנחנו מאוד רוצים שיקרה.
שזה יהפוך להיות מיינסטרים.
ובינתיים, כל מי שרוצה כמובן מוזמן לקבוצה, אין צורך להיות או רוסיה או חסרת חושים אור.
הקבוצה אגב היא פתוחה, נכון? כולם יכולים להיכנס.
הקבוצה פתוחה לחלוטין, כל אחד יכול לקרוא.
רוסיות חסרות חושים אור, ואני באמת ממליץ לכולם. פנות הסוף שבוע, זה כמה שעות טובות, אתם קוראים סיפור אחד, אתם לא יכולים להפסיק. ממש 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 מדהים. אני מאוד מודה לכם שבאתם, ועל הפעילות הכל כך חשובה שאתן עושות. ריטה וולוסין, עורכת הדין יבגניה גלוכמן, ואסתי שינדרוביץ', תודה רבה לכם
שבאתם.
אני אגיד תודה לכל מי שעבד על התוכנית, לתמיר צוברי ואלון מקלר על הסאונד, לניר גורלי עורך התוכנית, לאבי שם המפיק, אייל שינדלר שאחראי על הצילום. אני אופיר טובול, נהיה כאן גם בשבוע הבא עם קפה גיברלטר. שבת שלום.